בין אם מדובר בנשיקה לוהטת של רותם סלע ואביב אלוש לבין סצנת סקס כושל של תומר ואיריס בסדרה חזרות. וואלה, אף פעם לא חשבתי מה קורה מאחורי הקלעים. אם הייתם שואלים אותי, בלי לחשוב פעמיים הייתי אומרת שמי שמחליט הוא רק הבמאי. אבל אחרי כל זה, מה מסתבר? בסוף זה לא באמת כל כך פשוט. מאחורי כל דבר קטן שאתם רואים על המסך עומד צוות שלם שעובד קשה כדי ליצור את התמונה המלאה. אתם מאזינים למאחורי המצלמה, הפודקאסט שחושף את הסיפורים של עובדי ההפקה. בפרק הזה התפקיד הכי חדש על הסט, מטעמי אינטימיות. אז איך זה עובד? שימו לב, בפרק הזה אנחנו מדברים על מיניות וגם על סקס. קיבלת תגובות מוזרות מאנשים בתוך התעשייה על זה?
בטח, ברור, זה כל כך לא מובן מאליו. מה זה התפקיד הזה? מה עכשיו? זה בכלל לא מובן מאליו, בינינו אני מבינה את זה, מה עכשיו באמת, כאילו מה?
זאת ארגיה ארי, היא מתאמת האינטימיות היחידה בארץ.
הסתדרנו איכשהו עד עכשיו, ובעיקר נשים גם במאיות, הרבה פעמים זה מתנגש שם עם משהו שהוא דווקא מחזיק את הנושא הזה של האימהות והאכפתיות, ואני בעצמי נגיד אולי אפילו חוויתי הטרדות, וזה עכשיו אני צריכה אותך, שתשמרי על השחקנים מפניי? את אמיתית כאילו?
אז כן במאית יקרה, את צריכה אותה, בדיוק כמו שנהג צריך חגורת בטיחות. הוא לא תמיד רוצה אותה, אבל הוא צריך אותה. כי התפקיד של מטעמי האינטימיות הוא לוודא שכל מה שצריך לקרות על הסט יקרה, ומה שלא צריך לקרות לא יקרה. אבל לפני הכל, למה אנחנו מתכוונים כשאנחנו מדברים על אינטימיות? סצנה אינטימית היא סצנה שרואים בה עירום, קרבה, נשיקות ואפילו סקס. אני מאמינה שכמה מכם חולקים איתי את הרגע המביך מהילדות. אתם יושבים בחדר, צופים בסדרה, פתאום העניינים בין השחקנים מתחילים להתחמם, בדיוק אמא נכנסת לחדר וקוראת לכם לאכול ארוחת ערב. זה כנראה אחד מהרגעים שלא תשכחו אף פעם. אבל חשבתם עד כמה זה מביך לשחקנים עצמם לבצע את הסצנות? או במילים אחרות, וסליחה על השפה, אבל איך מעוננים מול מצלמה?
המון דיבור על הסימולציה של האוננות, איך אנחנו חושבים שזה נכון לראות, לעשות את זה טכנית ופיזית, ולאט לאט 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 התקרבנו לרגע שממש עשינו את זה פיזית, זאת אומרת היא עשתה את זה פיזית, ונגיד אני והבמה יושבים שם, וזה גם אפילו החלטות קטנות כמו מה המרחק הנכון שאני שב לידה בזמן שהיא עושה את זה בפעם הראשונה, זה גם המון עבודה עם אינטואיציה כאילו, ואז הייתה לי איזו תחושה פיזית שאני חייבת כשהיא מתחילה לעשות את הפעולה, טיפה להתקרב אליה, ובאמת איך שעשתה את זה, הייתה הקלה נורא גדולה, וואו, עשינו את זה וזה נראה מעולה, דיברנו על זה כל כך הרבה, ותיארנו את זה שברגע שהיא עשתה את זה, זה היה פשוט מושלם. זה בעיקר לתת לאנשים להרגיש שהם רואים אותם, וקשובים אליהם, זה עושה דברים מדהימים.
היא מגנה, שומרת, ושם לכל בעיה שנוצרת לשחקנים והשחקניות סביב סצנות אינטימיות. לא תמיד הייתה על הסט מתאמת אינטימיות כדי לעזור לכל הצוות לעבור בשלום את אותן הסצנות. זה לא דבר חדש. סקס מוכר. ומי שהוכיח את זה בישראל הוא אבי נשר, במאי הסרט דיזינגוף 99 שיצא בשנת 1979. סביב הסרט נוצר בלגן גדול בגלל כמה סצנות אינטימיות במיוחד, ביחס לישראל של סוף שנות ה-70. אבל לא רק. באחת הסצנות אבי נשר בחר להכניס קטע בו רואים לגלי אתרי את הציצי. למרות שהם סיכמו מראש שיראו רק צוואר ומעלה. אסתי זקהיים היא שחקנית מנוסה בסרטים וסדרות טלוויזיה. ראש מסלול משחק ויצירה לקולנוע במכללת ספיר, והיא מספרת על התקופה בה התפקיד לא היה קיים.
עכשיו, אני אתן לכם דוגמה שאם הרגעה הייתה אז, אני הייתי בן אדם מאושר, אבל היא לא הייתה עדיין, וזה היה בפול אקספרס שזה צולם לפני 25 שנה, עוד שנייה וחצי.
אסתי זכתה בפרס אופיר בקטגוריית השחקנית הראשית הטובה ביותר על התפקיד שלה בסרט הפולה אקספרס שיצא ב-1997. בתיה ודוד הם זוג מהפולה שעוברים לתל אביב הגדולה, במטרה להגשים את חלום הילדות של דוד להפוך לקוסם מפורסם. בהתחלה, דוד נכשל בכל הזדמנות שהוא מקבל. בתיה נאלצת לעבוד כקופאית בסופר כדי להביא פרנסה. במהלך הסרט הם נפרדים, דוד מצליח והם חוזרים. לסצנות האינטימיות שלהם יש חשיבות רבה כשרוצים להראות את אופי היחסים שלהם. אבל כמו שכבר הבנו, צילומים כאלו באים עם הרבה קשיים.
יש להם, אני אגיד את זה, מותר להגיד, זיון בסמטה, ואני לא ידעתי את נפשי ומה לעשות עם הדבר הזה. לא בגלל שאני חושב שזה לא צריך להיות, אבל בגלל שלא ידעתי איך זה צריך להיות ומה, ואיך זה זה. עכשיו, הבמאית רצתה שאני אעמוד באמצע שוק הקרמל ואוריד את הבגדים שלי. אמרתי לה, אבל זה לא הדמות. מדבר במישהי פרובינציאלית חמודה שבאה מהפולה בעקבות החבר שלה והיא מפרנסת אותו, היא עובדת קופאית בסופר. איך עולה על דעתך איך שהיא תעמוד ככה? הרגשתי מה שאני מתנגדת, אני עם הדמות ביחד קמות ומתנגדות. ואז זה, והנה זה, והתחלנו לריב בינינו, וזה היה... וזה היה נורא, נורא מבאס, ואז פניתי לצביקה הדר, ששיחק את בן זוגי, אמרתי לו, צביקה, בוא נעשה כוריאוגרפיה של זה. בוא נתקלח ונהיה חגיגים, ואני אביא לך אפטר שף שאני אוהבת, כדי שזה, שאני ארגיש שאני רוצה להתקרב אליך. ופשוט עשיתי איתו את זה, אמרתי לו, אתה שם את היד כאן, עכשיו תשים את זה, זה, עכשיו תעשה זה, זה, זה.
תארו שבאמצע היחסים האינטימיים עם בני או בנות הזוג שלכם, היה נכנס לחדר צוות צילום עם מוניטורים והוראות בימוי. הזיה, אז איך עושים את זה בקולנוע?
הנושא של הכוריאוגרפיה והבנייה של הסצנה לפרטי פרטים נועדה כדי שהשחקנים והשחקניות לא יהיו עסוקים בעמימויות. במה אני אמור או אמורה לעשות עכשיו, ואז אם אני אעשה מיוזמתי משהו, אז כאילו אולי זה אומר משהו על מי אני באמת במיניות שלי.
כולם היו לחוצים מהדבר הזה. כולם ידעו שהולך להיות אסון, כי זה בעצם זה סוג של זיון פרידה בין שניהם, וזה כאילו... וזה כל כך פוספס. ואז אני מצאתי את עצמי נורא לבד, כי הצלם ישב עם הבמאית, והם צילמו את זה, ואני הייתי גומרת, בורחת ובוכה, כי זה בסיקוונס, כאילו, בורחת ממנו ובוכה, והיחיד שחיכה לי היה גלי רשף, שהוא התאורן, והוא הציל את חיי, כי הוא עמד שם עם הסדין, עם סמיכה וחיבק אותי. ולדעתי, אם הייתה שם מישהי שהיא מתארת אינטימיות, הייתה יכולה לגשר ביני לבין צביקה, לבין הבמאית, לבין הזה, זאת אומרת, היה הפך את הדברים יותר קלים.
המקצוע שלי יוצא מנקודת הנחה שאין צורך שיהיו אקטים אמיתיים, כי אנחנו לא באמת רואים את החדירה למשל. הנחה היא שאנחנו לא באמת צריכים שזה יהיה אמיתי, ובוא נראה איך אנחנו עושים את זה שזה יראה הכי אמיתי בלי שזה יהיה אמיתי. כמו גם אם שחקנים הם חשופים באזור מסוים בגוף שלהם, בוא נראה איך אנחנו יכולים שהם לא יהיו חשופים כרגע בזמן הצילום באזורים אחרים. בוא נעזור להם להיות כמה שפחות חשופים כרגע. רובנו לא התנסינו בסצנות אינטימיות, זה דבר מוזר, אוקיי? זה דבר באמת מוזר. הם אמרו לי אחר כך, השחקנים, כאילו, פשוט לעמוד מול מישהו, ליצור קשר עין רגע, לנשום, ופתאום אנחנו מבינים כמה זה דבר גדול ובכלל לא פשוט לעמוד אפילו ולהסתכל למנם בעיניים. כאילו בוא רגע נוריד את זה לבייסליין, עוד אפילו לפני שמתחילים לגוע. זה רגע לתת מקום לדבר הזה. מי בכלל נתן לזה מקום עד עכשיו? אני רואה אותך, אתה רואה אותי. בוא נהיה רגע שנייה עם הדבר הפשוט הזה שהוא כל כך עוצמתי ויכול אפילו גם להרבב. כך לא מובן מאליו שנייה, אפילו להיות בקרבה פיזית לבן אדם, לחצות את המרחק הזה שבדרך כלל אנחנו מחזיקים.
אסתי שיחקה בסדרה טיפול נמרץ ששודרה בשנת 2002 וצולמה בבית החולים בלינסון.
שיחקתי שם את האחות הראשית של הבית חולים וזה וזה, ואני כאילו עכשיו זה לא היה כתוב, אמרתי לה במית, אני רוצה רומן, שתהיה אישה שמנה על המסך בפריימטיים, ושיהיה לה רומן ושיחזרו אחריה וזה. רוני הבמאית, כאילו רוני קיי, היא הייתה... וזה אמרה, יאללה, שיהיה רומן, שיהיה זה וזה, וזה הסצנה במיטה. עכשיו, אני לא רוצה להתפשט, אני כן רוצה, אני, כאילו זה מלחיז וזה, והיא הייתה לגמרי שם, זאת אומרת, עשינו את זה כל כך עדין, וכשיש אנשים שהם יודעים, אז הם מוציאים את כל הצוות שלא צריך שיהיה שם, אז היה שם רק את הצלם התאורן, והבמאית, ומצלמים את זה בשקט, ואני מחסה בזה, ורואים מה צריך. אם יש את הדבר הזה שיכול, אתה יכול להתחשב, ויכול לראות איך אתה יכול להוציא את השחקן, את השחקנית הכי טוב שאתה יכול, וגם לקבל את מה שאתה צריך, כי אתה צריך פתיחות ואינטימיות וחום וזה.
אני הייתי במאי בדור שלא היה. אתה היית המתאמת, אני הייתי המתאמת. במאי הוא מתאם אינטימיות, כי הוא קובע איך מצלמים ואיך מביימים, או מה עושים באקט כלשהו או ברגישיות כלשהי.
זה רני בלר, במאי סדרות וקולנוע ישראלי, וראש מסלול טלוויזיה במכללת ספיר. בניגוד לאבי נשר בדיזינגוף 99, רני חושב קצת שונה.
אז לקחנו על עצמנו את האחריות הזאת, אבל זה באמת אחריות גדולה, שעם השנים גם יש איזה, הייתי אומר, נבנים מבנים חדשים של תפיסות תרבותיות וחברתיות, ויוצרים צריכים להתייחס אליהם, ויוצרים לפעמים לא נמצאים במקום הזה, נגיד אני בן 61, הבת שלי מלמדת אותי מה זה מגדרים ואיך צריך לדבר, והיא בת 19, וכאילו, על סמך מה שהיא אומרת לי, אני לומד לדבר או לומד להתנהג, אוקיי? אני, באופן אישי, תפיסת העולם שלי אומרת שלא צריך להראות סקס, אלא אם כן יש לו חשיבות תסריטאית, אמיתית, לאקט עצמו. כי אם אין לאקט עצמו, מיד אפשר להראות את אחרי האקט. אם לאקט עצמו, באקט עצמו, יש עניין של מערכות יחסים, של יחסים בין בני זוג, שמתבטא באזורים האינטימיים, ואז צריך לעשות את הסצנה, אז אוקיי, אז עושים אותה. וגם אז, לטעמי, החוכמה היא לעשות אותו ככה מתוחכם, שהצופה מדמיין יותר ממה שאתה נותן לו.
רני היה במאי של הסדרה שבתות וחגים ששודרה בהוט.
אני יכול לתת דוגמה מרגעים אינטימיים שבהם אנשים עשו סקס מטורף, אבל ראינו רק את הקלוז-אפ של שני הפנים שלהם בפרופיל. והצופה היה צריך לדמיין לעצמו מה קורה מחוץ לפריים, אוקיי? אבל מה שאני נתתי זה את ההתרגשות שלהם, את האינטימיות שלהם ואת הקרבה. זה מה שעניין אותי לתת. אבל לאורך כל השנים, תמיד אינטימיות מצאתי את הפתרונות שלה, שלא יהיה בבוטות ולא יהיה בגסות. ולא יהיה, הנה, אני אראה לכם את השד השמאלי של הגברת. ממש לא הטריד אותי ולא עניין אותי לעשות את זה, אז כאילו הייתי מחוץ לסיפור. ומה שאני מצאתי לנכון לעשות כדי לשחרר את האנרגיה ולשחרר את המתח הזה שיש, בכל זאת יושבים שני אנשים לפני סצנה אינטימית, בסביבם יש 30 איש, כן? אחד על אף אחד לא מעניין אותו הסצנה. ממש לא, תאמינו לי. כל אחד בעבודה שלו ורוצה את הזה שלו, וזה יותר אכזרי, כי הזוג לא כולם מסתכלים עליהם ונותנים להם את הזמן ואת הבמה. כל אחד עובד עכשיו, אוקיי? ותוך זה הם צריכים לעשות סצנה אינטימית. אז אני מצאתי את הדרך לעשות את הסצנה לפני, יחד עם השחקנית, או יחד עם השחקן בתור אישה, זה לא משנה, ופשוט לעבור טכנית כמו במחול, כמו בצעדי מחול על האירוע. פה אתה שם יד פה, פה אתה טכני לגמרי, אני אשכב על הרזה, הוא שוכב עליי, אני מסביר לו איך לעשות, איפה לגוע ואיך לעשות, עושים את זה פעם אחת בסלו מושן, ואז עושים את זה עוד פעם במהירות רגילה, ואז מצלמים, ואז רואים, ואומרים, אוקיי, אפשר לצלם.
אז מה קורה כשהרגה פוגשת את הבמאי?
יש כל מיני שאלות שאני שואלת אותם, כדי להבין את פרטי הפרטים, שזה למשל, מידת העירום, אם יש שקיפות, של הבגדים, התאורה, הגוון של הסצנה, זוויות הצילום, סוגי השוטים, מה הפעולות שנעשות בזמן הזה, וגם להבין מה החזון האומנותי, זאת אומרת, מה עומד מאחורי הרצון שהסצנה תהיה כזאת או אחרת. ואז אני ממשיכה לשיחות אישיות עם השחקן והשחקנית. למה יש שיחות אישיות? כי הרבה פעמים זה מרגיש מאוד חשוף, גם לדבר על דברים שאני לא רוצה או לא רוצה, ולפעמים זה לא כזה פשוט גם להגיד מה אני לא רוצה ואני לא רוצה, אז אנחנו רוצים לייעד איזשהו מרחב כזה לשחקנים ושחקניות, שהם יכולים גם לקבל את כל האינפורמציה, וגם זמן לשקול. פה נגיד הבמאי רוצה לראות שכיבה על מיטה, בחזה חשוף, בתאורה כזאת או אחרת, ואז נגיד, אני שואלת איך זה נשמע לך, ולפעמים יכולה להיות שתיקה מאוד ארוכה, או שאני שומעת בקול שיש שם איזה משהו, אז אני לפעמים מציעה אפילו לוקחת כמה שעות, או בוא נדבר מחר.
הרגה פותחת לשחקנים את כל האופציות, אבל זה לא תמיד היה ככה. ב-2018, השחקנית אליסה מילאנו התחילה את תנועת המיטו, שחשפה את הניצול המיני בתעשיית הקולנוע. בעזרת האשטג מיטו, היא הפיצה את סיפור האונס שלה. אליה הצטרפו הרבה שחקניות מפורסמות אחרות ששיתפו את הסיפורים שלהן. הדברים שהכריחו אותן לעשות כדי להרוויח את מקומן בהוליווד. בדיוק במקום הזה, הרגה נמצאת כדי לתת פתרונות.
אני יכולה לבדוק את זה אחר כך מול הבמאי או הבמאית. נגיד, לא בא לי שירו לי את הפתמה. אז מה אפשר לעשות? לפעמים אפשר להציע לא יודעת, אם יש מגע בפיטמה, אפשר להציע פרוטזה, אפשר להציע זווית אחרת, אפשר להציע משהו עם תאורה, אפשר להציע מלא מלא דברים.
יש הרבה דברים שאפשר לזייף, פיטמה, אורגזמה, אבל יש משהו שאי אפשר לעשות בכאילו, נשיקה. מה יעשו? ידביקו שפתיים מזויפות? נשיקה נתפסת כמשהו טבעי. זה צריך לבוא מהבטן. שחקנים צריכים לעשות את זה באופן אותנטי, גם כשאין שם רגש. בשביל זה, הם צריכים להרגיש בנוח זה עם זו.
נשיקה זה משהו נורא אינטימי. זה ריח וטעם, וכל העצבים שלנו נמצאים בשפתיים. כאילו, כל מה שיש בשפתיים התחתונות, יש גם בשפתיים העליונות. והתחושה הזאת היא של להעריך את הבן אדם, את הזיעה שלו, את הקרבה שלו, את ה... זה הרבה יותר, אני חושב שזה יכול להיות הרבה יותר מגרב, הרבה יותר אינטימי מאשר סקס. אני לא יודעת אם אתם שמרו את זה, אם אתם חותכים את זה, לא. זונות לא מתנשקות בפה. כאילו, אין, אני יכולה להבין את זה. אני ממש מקווה שאם זה סצנה שמתנשקים בה, זה לא הפעם הראשונה שאנחנו ניפגש, לא תהיה על הסט. נשיקה הראשונה של שני האנשים הספציפיים האלה, אני הייתי שומרת אותה גם שהיא תהיה נשיקה הראשונה.
באיזה עוצמה המגע בין השפתיים? מי מוביל את הנשיקה? איפה בדיוק הידיים? מה האורך? האם יש לשון? איך היד בדיוק נוגעת בפנים? זה לעזור להם לעשות את ההפרדות האלה ושלא יהיה טשטוש גבולות. אני עכשיו משחקת את הדמות הזאת וזה לא אני ולא יודעת מה. הידיד הטוב שלי שעכשיו אנחנו עושים סצנה של סימולציה של מיניות, אני מכירה אותו כבר שנים ופתאום אנחנו מוצאים את עצמנו במצב המביך הזה, מה עושים? למשל, לפעמים יש זקפה לא רצונית ואנחנו מסכמים עם השחקן שיש איזה סימן קטן של טייק פייב, וגם זה לשבת מול המוניטור ולראות איך הסצנה נראית, שהיא נראית אמינה, כי סצנה יכולה ליפול על, באמינות על משהו נורא קטן וחבל. אין באמת חדירה עכשיו, זה ברור שהזווית לא מותאמת, האגנים לא מיושרים בזווית הנכונה, או כל מיני דברים. בעצם על הסט, האנשים ההכרחיים אמורים להיות שם, וזו רשימה מאוד מאוד ברורה של מי אמור להיות שם. רק המוניטורים ההכרחיים פתוחים, כל השאר סגורים, ודואגים שהסביבה היא מאוד מוגנת, ולא פתאום מישהו נכנס, ולמעשה התפקיד של מתאמת אינטימיות, זה גם להיות עם העיניים על השחקנים והשחקניות ולראות שהם בסדר. זה נורא קל להישאר באיזה מין רמה נורא שטחית כזאת, ואני רואה לפעמים במאים ובמאיות על סף ויתור על מה שהם רוצים לראות, ואני אומרת לא, בוא נראה איך אנחנו, לא בהימנעות פה, אלא ממש לדבר לפרטי פרטים מה אנחנו רוצים לראות.
בשנים האחרונות יש תחושה שמנסים להתייפייף. לפעמים צריך להראות את הדברים כמו שהם, וזאת משימה קשה. בדיוק בנקודה הזאת, ארגה מרגישה את תחושת השליחות בכל פעם שהיא מגיעה לסט, וזה לא מובן מאליו בכלל. היא מצילה אנשים מצלקות פוטנציאליות לכל החיים.
זה נותן להם הרגשה שמישהו רואה אותם, שמתייחסים אליהם כבני אדם, וואלה. לא שאני אומרת שתמיד לא מתייחסים אליהם כבני אדם, אבל כאילו יש שם איזה צמא כל כך גדול, לרגע שנייה, בוא ניתן שנייה כבוד לרגע הזה, לדבר הזה שנדרש מאיתנו. ואחר כך כשניסינו לחשוב על המבנה הכי נכון, אני והבמאי, לחזרה הזאת, מה יהיה הכי נכון? אז אמרנו, אוקיי, כאן הם יעבדו ביחד, ואחר כך נעבוד על הסצנה הזאת, השארנו אותה לסוף. ומשהו באיך שזה נבנה, מאוד מאוד בהדרגה.
אבל לא לכולם יש את זה, והרבה מאוד במאים התחילו בתקופות שבהם היה עולם שובניסטי יותר, פחות נשים השפיעו על מה שקורה, וחשוב מאוד שתהיה מתאמת כזאת, שיכולה כל הזמן להתעדכן, וכל הזמן לדעת מה הדברים הבאים שמותר, או מה הדברים הבאים שאסור, איך להתייחס, איך להתנהג, טקסטים שנאמרים אפילו בלי חוונה, בצורה של גסות רוח וכו'.
כי באמת לפעמים זה יכול להיות שזה פחדים של השחקנית או השחקן, זה יכול להיות באמת שזה תחושה כזאת שפולשים, שהגבול הוא לא ברור, ויש אפשרות לעבוד עם מישהי שמבינה את זה ושהיא יכולה להדריך שם ולהרגיע, גם בתיאטרון וגם בקולנוע טלוויזיה. אני חושבת שבכל מקום אתה צריך מישהו שיהיה כאילו, שתגיד גם שיש עין אבל גם שיש לב, שיש לב שרואה אותך. ואני חושבת שזה מקצוע שהוא מאוד 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 חשוב ומאוד משמעותי.
ארגה הביאה לארץ את הבשורה שסצנות אינטימיות לא חייבות להיות טראומטיות ומורכבות. היא קמה כל בוקר לעבודה ויודעת מה הייעוד שלה בחיים.
זה מרגש כל פעם מחדש לראות את ההודיה. אני לא ככה משתמש במילה הזאת הרבה, אבל באמת אין לי מילה אחרת כרגע.
לא באמת ידענו לאן אנחנו נכנסים בפרק עם ארגה. זה היה חדש ומיוחד לנו. כשכתבנו לארגה בפעם הראשונה, האמת שקצת שקשקנו. היא כמו יועצת משפטית. היא יחידה במינה. נושא האינטימיות הוא רגיש. בפרק הזה נתקלנו בקשיים. ארגה לא יכלה לחשוף סיפורים עמוקים על מנת לשמור על פרטיותם של השחקנים. ואנחנו מבינים, למרות שעדיין נשארנו סקרנים. אבל לדעתנו, העבודה העיקרית שלנו פה היא העלאת המודעות לתפקיד חשוב בעולם הקולנוע והטלוויזיה. אתם האזנתם למאחורי המצלמה, הפודקאסט שחושף את הסיפורים של עובדי ההפקה. תודה לארגה יערי, אסתי זקהיים ורני בלר על שיתוף הפעולה, בצוות התוכנית אולה פרידמן, נסטיה שוסטר ועמית בהר. אני נטלי ברגר, תודה רבה לכם, ניפגש בפרק הבא.